שלום, ברוכים הבאים מאזינות ומאזינים. אתם מאזינים לתוכנית הדרך למטרה. כאן איתכם מוטי פרידמן, והיום נדבר על פוטותרפיה, טיפול על ידי תמונות. נדבר היום עם האורחת שלנו, היא מומחית להפרעות רגשיות, נפשיות, בעיות התנהגויות. מנחה קבוצות דיאלוג עם מצלמה, וכן אימון עם עצמה ומצלמה. והאורחת היא דגנית גרינדלר. שלום דגנית.
שלום, בוקר טוב.
דגנית, רציתי לשאול, מהי בעצם הפוטותרפיה? הבנתי שבעצם זה טיפול על ידי טכניקה של צילום ככלי לטיפול.
אז בואו אני אספר לך סיפור. זאת הדרך הכי נעימה וטובה להבין מה זה פוטותרפיה. שלושה אנשים יוצאים לרחוב, שלושה חברים. הולכים ברחוב עם מצלמה. אחד החברים עוצר ואומר לחבר השני, בוא תעמוד, תראה איזה נוף יפה, אני רוצה לצלם אותך. נעמד החבר ואומר לו, צלם אותי מצד ימין, לא מצד שמאל. והוא נעמד עם הפנים לכיוון הצלם. צילם אותו הצלם. החבר השלישי שעמד בצד הסתכל עליהם ואמר, אוי, שכחתי שיש לי טיפול שיניים היום. איך כל זה מתחבר לפוטותרפיה? יש לנו מצלמה, יש לנו שלושה אנשים ויש לנו התבוננות. התבוננות של כל אחד כשהכלי הוא זה שעוזר להם להתבונן. זה שצילם מתבונן על הנוף, בוחר את הלוקיישן, מתבונן על זה שהוא מצלם אותו, מעמיד אותו ולוחץ על הכפתור. זה שמצטלם, שהוא המצולם לצורך העניין, שהוא האובייקט לצורך העניין, רואה את עצמו דרך איך שרואים אותו. הוא אומר, צלם אותי מימין, אני לא אוהב את צד שמאל שלי. אנשים אוהבים יותר את הצד הימני שלי. וזה שעומד ומתבונן מהצד, מה הוא רואה? הוא רואה בעצם את עצמו דרך הפריים שעומד מולו. כשהחבר שלו חייך, היה לו איזושהי נקודה על השן, וזה פתאום השליך על עצמו, והוא אמר, אוי, שכחתי שיש לי רופא שיניים היום. כלי אחד כמו מצלמה, שהוא בעצם כלי השלחתי לכל דבר, הוא כלי שמאפשר לכולנו להתבונן אל תוך עצמנו, להתבונן על האחר ועל הסביבה, ולחבר את שניהם ולעשות שינוי. וכאן נכנס המנחה לתמונה. הוא מלמד את האנשים איך לראות בעזרת מצלמה את מה שאנחנו לא רואים כשאין לנו מצלמה ביד.
גדול. שאמרת את העניין הרפואי, האם יש קשר גם?
פוטותרפיה, אנחנו מדברים על המצלמה ככלי, אנחנו מדברים על התמונה ככלי השלחתי. יש לנו בעצם משולש זהב כזה. יש לנו את המצלם שהוא עובד בעצם על הנפש שלו, על היכולת שלו להביע, היכולת שלו לדבר דרך המצלמה, היכולת שלו ללא מילים להביע רגשות, לקבל רגשות מהאחר, לראות נקודות מבט של האחר. יש לנו את הפעולה, שזה פעולת הצילום, והדבר השלישי זה בעצם התמונה עצמה. התמונה עצמה מדברת. עכשיו כל שלושת המרכיבים האלה מתחברים איפשהו לנפש שלנו. לכן זה תרפיה. אנחנו לא מכניסים פה שום דבר שהוא רפואי. לגמרי משהו פנימי, רגשי, שעוזר לנו במידה מסוימת להביע את עצמנו ולראות את עצמנו מבפנים ומבחוץ.
כמו לאיזה בעיות לדוגמה את מתכוונת שזה יכול לטפל? איזה סגנון? אני הבנתי, שמעתי יותר נכון, שהפוטותרפיה יכול לטפל לדוגמה לילדים שההורים שלהם אחרי גירושים. איך זה מתחבר לעניין הרגשי לכל מיני?
כמו כל טיפול, בן אדם מגיע קודם כל מתוך רצון לעזור לעצמו. כל אחד מגיע לטיפול מסיבה אחרת. קודם כל הרצון שלך להיות מטופל הוא כבר הבחירה שלך שאני צריך עזרה, אני צריך טיפול, זה כבר וזה לא משנה אם ההורים שלך התגרשו, זה לא משנה אם אחד מבני המשפחה שלך נפטר, זה לא משנה אם יש לך בעיות חברתיות, זה לא משנה. הסיבה היא סיבה אישית שלך. אחר כך כשאתה בוחר את הכלי לטיפול, יש כאלה שבוחרים אומנות, יש כאלה בוחרים פסיכולוג על ידי שיחות, יש כאלה שבוחרים דרמה, יש כאלה שבוחרים תנועה. אנשים שבוחרים את כלי הצילום בעצם בוחרים איזשהו משהו שיש להם זיקה אליו. עכשיו, אני למשל עובדת בעיקר עם ילדים ונוער. ילדים ונוער בסיכון, ילדים ונוער שהם עם הפרעות התנהגות, ילדים ונוער, ילדי פנימיות, שם הכל התחיל בעצם אצלי. עבדתי בבית ספר של פנימיה שלא היו לילדים אלבומי תמונות. ואני כחובבת מצלמה מילדותי, הסתובבתי בבית ספר, פשוט צילמתי את הילדים כל הזמן. יצרתי להם אלבומי תמונות שהם לקחו איתם בתיק האישי שלהם. כי ילד פנימיות, אין לו חדר, אין לו בית, אין לו כלום. והאלבום תמונות הזה הלך וגדל וגדל וגדל, והביאה איזשהו צורך. מנהלת בית הספר ניגשה אליי ואמרה לי, דגנית, הילדים כל כך רוצים לצלם, בואי נעשה עם זה משהו. וככה התפתחה הפוטותרפיה, כל התוכנית הזאת לילדים עם הפרעות נפשיות, לילדים עם צרכים מיוחדים, לילדים שבעצם הוצאו מבתים בצו בית משפט, לילדים על הספקטרום, כל האוסף הזה, כל הספקטרום הזה של החינוך המיוחד. לשאלתך, סליחה שאני זה, לשאלתך, כל ילד הביא איתו לצילום, לשיעור צילום הזה, את הקושי שלו. אחד הבית הקשה, אחד הביא את הקושי שלו בלמידה ולשבת בכיתה ולא רואים אותי ואני לא שווה ואני לא יודע כלום וכל הזמן מוצאים אותי מהכיתה אז אני מפריע. אחד הביא את האוטיזם שלו, את החוסר יכולת שלו בתקשורת. אחד הביא את הקושי שלו מול המדריך, מול החבר, מול האימא, מול הדודה. כל אחד הביא לחדר את הקושי שלו, ופתאום כשאתה שם מולו מצלמה ומלמד אותו לצלם, הוא לא צריך לדבר יותר. הוא לא בא ואומר, ההורים שלי התגרשו. דרך התמונות שלו אנחנו יכולים להבין מה עובר לו בגוף, מה עובר לו בראש, מה עובר לו בנפש. היה לי ילד אחד כזה שצילם תמונה שכשאני ראיתי אותה הייתי בשוק. הוא צילם תמונה של ההשתקפות, לא ההשתקפות, הצל שלו על קד חרס שבור, כשהקד היה שבור על הרצפה והרצפה הייתה ריבועים 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 של מרצפות. עכשיו אתה רואה תמונה כזאת, התמונה הזאת מלווה אותי כבר 20 שנה בראש, באמת. אתה רואה תמונה כזאת, אתה אומר, או, איזה תמונה, מה זה התמונה הזאת? חצי מטושטשת, חצי שחורה, חצי לבנה. אני מסתכלת על התמונה הזאת ואני רואה קד שבור, הוא לא שלם. אני רואה את החול נשפח מתוך הקד. אני רואה את הצל של הילד הזה על הקד השבור. ואני רואה את המרצפות שהם ריבועים, ריבועים, מסודרים בשורות, והצורך הזה במשהו שיאסוף אותי, המסגרת הזאת שהייתי רוצה לחזור אליה, מסגרת שלמה. ואני כמובן לא מפרשת שום תמונה. אני שואלת את השאלות כך שהילד עצמו או המטופל או האדם בקבוצה ילמד לראות את עצמו דרך התמונה. אני לא זאת שנותנת את הפירוש, אלא מלמדת אותם לראות את הפירוש בעצמם.
בעצם אני מבין ממך עד עכשיו, אם זה נכון, שהטיפול, המטופל הוא זה שמחזיק את המצלמה. זה לא שלוקח את האלבום התמונות שלו מהבוידם ואז הוא מתחיל לנתח את הטיפול. עצם זה שיש לו את הבעיה הרגשית, הוא לוקח את המצלמה ביד והוא מביע את עצמו איך שהוא מחזיק את עצמו. אבל מה שבדרך כלל בן אדם מצלם גוף שלישי, לא את עצמו, לא כסלפי, זה כבר העידן החדש.
אוקיי, הסלפי זה בכלל נושא שלם בפני עצמו, שאם יישאר לנו זמן לדבר עליו, נושא מרתק. אבל, בעבודה עם מצלמה, שוב אמרתי, יש את המצולם, יש את הצלם, ויש את המתבונן בתמונה. יש כל מיני דרכים לעבוד עם מצלמה. המטופל, או החבר בקבוצה, או הילד, או הנער, או מי שאנחנו עובדים איתו, יכול לצלם. לצלם ולהביא את התמונה, ואנחנו עובדים עם התמונה שהוא מביא. מקרה אחר, הזדמנות אחרת, המטופל יכול להיות מצולם. זאת אומרת, אני כמטפלת, הרבה פעמים שלחתי את חברי הקבוצה לצלם אחד את השני. ואז יש פה דינמיקה אחרת. יש פה דינמיקה של מישהו שמצלם אותך, ואתה מתמודד עם איך הוא רואה אותך דרך התמונה. בעצם, כשאני עומדת ומצטלמת, אני לא חושבת איך אני רואה את עצמי. אני חושבת איך האחר, איך אני חושבת שהאחר רואה אותי. אתה מבין? כלומר, יש פה כל הזמן מעגלים וכל הזמן משולשים שמסתבכים אחד עם השני. אם אני עומדת ככה עכשיו, עושה פוזה, ואתה אמור לצלם אותי, אני עושה את הפוזה לא כמו שאני רואה את עצמי, כמו שאני רוצה שאתה תראה אותי. ופה כבר מתחילה דינמיקה, כי אתה מצלם אותי תמונה, ואני לא אוהבת את התמונה שצילמת אותי. אבל אתה אומר, התמונה נהדרת. אני מסתכל על התמונה, והתמונה מקסימה, מה את רוצה? למה אני לא מרוצה? מה אני רואה בתמונה שהוא צילם אותי שאני לא מרוצה? עוד דרך לשיח. האפשרות השלישית היא לעבוד דרך תמונות. לא אני מצלמת, לא אתה מצלם. אני בוחר קלף. יש היום ערכות קלפים. בדרך כלל אני בקבוצות שאני מנחה, אנחנו יוצרים את הערכות קלפים כל אחד של עצמו. או שאנחנו יוצרים ערכת קלפים מהתמונות שכולם מצלמים.
מהבוידן?
לא, זה עוד דרך. לא, לא מהבוידן. תמונות שאני שולחת אותם לצלם, הם מצלמים ומביאים למפגש. יש בכלל תהליך שלם שאני יכולה לפרט אותו, על איך אני רואה את זה, תכף אני אדבר על זה, אבל אז כשאני פורסת תמונות או קלפים השלחתיים על השולחן, ואני שואלת מה שלומכם היום, ואז ללא מילים כל אחד שולף תמונה שהוא בחר מהאוסף קלפים שעל השולחן, אני יכולה לדעת מה שלומך היום, אבל אני יכולה לדעת גם מה שלומי היום, לפי התמונה שבחרת. אתה רוצה דוגמה, אני יכולה לדעת דוגמה. למשל, זה קרה לי. זה קרה לי בקבוצה שעבדתי עם נשים, נשים שהן מתמודדות עם סרטן, והנחתי על השולחן תמונות של לבבות, כל מיני סוגים של לבבות. לבבות מפרחים, לבבות של עננים, לבבות של בעלי חיים שיוצרים צורה של לב, המון המון לבבות, אני מאוד אוהבת לבבות, זה היה הדרך שלי לפתוח ולהכיר את האנשים. ואחת המתמודדות בחרה תמונה של עננים, כל הלב היה בצורה של עננים לבנים, ובאמצע, החלל באמצע היה שמיים כחולים. והיא אמרה, אני רואה בור שחור. וכולם ישבו והיו בשוק, כאילו הסתכלו עליה ואמרו, איפה את רואה פה בור שחור? אין פה בכלל שחור ולבן, יש פה לבן וכחול ותכלת ושמיים ו... לא, אני רואה בור שחור.
לפי ראות עיניה.
לפי ראות עיניה, כמובן. זאת התמונה שיצאה לה. עבדנו בצורה סמויה, כלומר היא לא בחרה את הקלף, אלא הקלפים היו הפוכים וכל אחד הרים קלף שמתאר וענה על השאלה איך אני מרגיש היום. בכל זאת, בן אדם אחד אומר, אני רואה בור שחור, וכל היתר רואה משהו אחר. עכשיו מתחילה דינמיקה של שיחה. אני יכולה לראות בתמונה דבר שאתה לא רואה בה. אני יכולה להאיר באלף את עיניך לדברים שאני רואה בתמונה. אני לא אומרת לך, לא, זה שמיים, אתה לא רואה נכון. ממש לא. אני לא שופטת ולא מפרשת אותך. אני משליחה על עצמי את מה שאני רואה, ואני שמה את זה על השולחן. אתה תיקח מזה מה שאתה בוחר לקחת.
בעצם, מה שאני מבין פה ממך, שכל תמונה היא סוג של תעתוע ראייה. איך שכל אחד מסתכל על זה, וזה משהו, איך שהוא מפרש את זה.
זה לא תעתוע ראייה, זה לא תעתוע בכלל. אני קוראת לזה זווית ראייה. יש לנו תרגיל שלם שנקרא זוויות צילום, ואני מבקשת מכל האנשים בקבוצה, או מהבן אדם הפרטי שאני עובדת איתו, או מהילדים בכיתה, או מי שנמצא מולי, אני מבקשת מכולם לצלם אובייקט אחד משלוש זוויות צילום. למשל, אני אומרת לך, מוטי, זה הכוס שלך. אתה מצלם שלוש תמונות של הכוס הזאת, שכל תמונה תראה אחרת. אני נותנת לך את אותה כוס או משהו אחר, ואני אומרת לך, אתה מצלם את העיפרון הזה משלוש זוויות, שכל זווית נראית אחרת. כשאחת התמונות, אנחנו לא נדע לזהות מה זה. והילדים יוצאים לעשות תרגיל. הם חוזרים כל אחד עם שלוש תמונות, אנחנו פורסים את התמונות על השולחן, ומה אנחנו רואים? אנחנו רואים כוס אחת, שפה צילמו אותה מפה, מלמעלה. אז היא נראית כמו עיגול זכוכית שיש בפנים שחור, קפה למשל. לא יודעים מה זה. מזווית אחרת, אני אצלם את הכוס הזאת ככה, מזווית תחתונה, שיראו רק את הטקסטורה של הכוס. ואתה בכלל לא תגלה ולא תחשוב שזה כוס. אתה תחשוב שזה חלון מיוחד באיזה כנסייה, אתה תחשוב כל מיני דברים. והזווית השלישית, שהיא גובה העיניים, אתה תראה כוס, שזה בצורה אובייקטיבית מה שזה. ומה אני מלמדת את האנשים ככה? שבאמת אנחנו יכולים לראות, כל אחד יכול לראות משהו אחר, כמו שאמרת, תעתוע, אבל זה לא תעתוע. זה האמת שלך, והאמת שלך, והאמת שלי על אותה כוס. וזה האפשרות לאמן לנקודות מבט שונות. כשאני מביטה מנקודות מבט שונות על אותו אובייקט, אני רואה דברים שונים, ואני בוחר. אני בוחר מאיזה נקודת מבט לראות מה. אני משנה את המציאות לפי הבחירה שלי איך לראות את זה.
שאת אומרת, אני בוחר, הכוונה שלך, אני המטופל או אני המנחה?
גם וגם. כשאני מסתכלת על תמונה, אני רואה את הדברים שדגנית רואה. אבל אני לא אגיד לך, שמע איזה תמונה בחרת, אלוהים שישמור, מה עובר עליך? ממש לא. אני יכולה לראות כאב מהניסיון שלי בתמונה. אני יכולה לראות המון רגשות בתמונה. לפי הצבעים שבחרת לצלם, לפי הטקסטורה שבחרת לצלם, לפי אולי הוויות פנים שבחרת לצלם, אולי איזשהו דימוי שבחרת לצלם, אם בחרת לצלם קקטוס עם קוצים נורא נורא דוקרים, או בחרת לצלם קרית של נוצות. אני מהניסיון שלי יכולה לראות ולהגיד, וואו, מרגיש לי שהוא מרגיש ככה וככה, אבל אני לא אגיד את זה. אני אשאל אותך שאלות שאתה בסוף תספר לי. אני אוביל אותך בדרך לא מילולית, לדבר בדרך מילולית ולהוציא את כל מה שבפנים. וברגע שאתה משתף את הקבוצה או את המטפל או את המאמן במה שאתה מרגיש, פה כבר נוצר פתח לשיח.
מה שרציתי לשאול, מאיזה גילאים מתחילים, אפשר להתחיל את הטיפול בפוטותרפיה?
אני התחלתי להכניס את המצלמות בשנתיים האחרונות גם לגני הילדים. הרבה משתלמות מגיעות להשתלמויות שאני מעבירה, והן אומרות שהן גננות, והן סקרניות לדעת איך אפשר לעבוד עם ילדי גן. ובגלל שהמצלמה כל כך זמינה, היום יש טאבלטים גדולים שאפשר לצלם איתם, גם ילדים עם מוגבלויות למשל, העבודה עם טאבלט היא הרבה יותר פשוטה, היא הרבה יותר פשוטה מאשר לעבוד עם מצלמה קטנה, שצריך ממש ממש מוטוריקה עדינה כדי להפעיל אותה. יש פלאפונים היום, לכל אחד יש פלאפון היום. הגננות מקבלות תקציב, יכולות לקנות לגן מצלמה, וכל תכני הלמידה, הכל, מעברי גוף, מחורף קיץ, סתיו אביב, מרגשות, הכל יכול להיות מתורגם לתמונות. וילד שהמימד החזותי כל כך זמין לו, לפעמים זה הרבה יותר ממקד אותו מאשר אם כותבים לו מילה או נותנים לו שיעור מובנה. אנחנו עובדים עם תמונות כל הזמן, דרך אגב, כל הזמן.
לפני שאנחנו הולכים לדבר על התחדשות הטכנולוגיה, נשמיע שיר שיכניס אותנו לאווירה.
רדיו פיקס משדרים אליכם 24 שעות ביממה.
שערות, 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 שער שלום לכם מאזינות ומאזינים, כאן אלכס גושן עם התוכנית הברכה והשיר כאן ברדיו פיקס 25-25 בכל יום בין 11-12 ברכות ואיחולים מלידה ועד שלא נדע. תנסו לדף הפייסבוק שלנו לרדיו פיקס 25-25 לשמוע את בקשותיכם, אנחנו נשדר אותם כאן בכל יום לענתכם. שבת וחג, כאן ברדיו פיקס 25-25, כל הלהיטים הגדולים משנות ה-50 עד שנות ה-80 ברצף, מה שהיה פעם אוטומטיק, השם בעינייך וכל השאר. אני מזמין אתכם כאן להזנה ערבה.
בואי נעבור לנושא הבא, על תמונות מהבוידם, תמונות עבר.
אז שוב, תמונות מהבוידם, כמו שאתה קורא לזה, או תמונות מאלבומי משפחה, או תמונות ילדות, או תמונות שמתארות משהו מהעבר שלנו, יש להם ערך נוסף בטיפול או בקבוצה או באימון שאנחנו עוברים בעזרת המצלמה. כשאני מגיעה לקבוצה ואני אומרת, אוקיי, במפגש הבא שלנו אני מבקשת מכל אחד להביא תמונה שהיא מאוד משמעותית מהעבר, מאלבום התמונות של פעם. מיד זה מעורר ככה קצת התרגשות, כי סביב כל הנושא של להביא תמונה זה עד כמה אני משקיע כדי להביא את התמונה הזאת. האם אני צריך לנסוע לעיר אחרת, איפה שההורים שלי גרים, לעלות לבוידים, כמו שאתה קורא לזה, ובאמת לפשפש בתמונות? האם מספיק שאני אגיע הביתה וכל התמונות פרוסות על המדף בסלון שלי? או שבעצם אין לי אלבומי תמונות כמו הילדים שהזכרנו קודם? אולי כל התמונות שלי על המחשב, אני בכלל לא מפתח אותם ולא עושה איתם שום דבר ושכחתי בכלל מקיומם. וזה כבר משהו שגורם לך לעשות עבודה. זאת העבודה הראשונה בללכת לחפש תמונה ולהביא אותה לקבוצה. הדבר השני שאתה שואל את עצמך, מה אני אבחר? האם אני אבחר תמונה שמחה מהילדות שלי? האם אני אבחר איזה טיול משפחתי כיפי? או שאני אבחר את הכיתה שלי, אני יושב בכיתה קטן ומצומק בשורה הראשונה, ילד דחוי. השאלה הזאת של מה אני אביא היא כבר עבודה לא פשוטה. בכלל, העבודה על התמונות היא קודם כל אישית. לפני שאני מביא אותה לקבוצה את התמונה, אני כבר בתוך תוכי עובר איזושהי טלטלה. אני מביא את התמונה לקבוצה ואז נעשית עבודה עם הקבוצה. בקבוצה שעבדתי, עבדתי עם אסירות בשיקום. במשך שנה שלמה. 8 נשים, 10 נשים שעשו תהליך מאוד מאוד גדול בשיקום שלהם בעזרת הפוטותרפיה, בעזרת התמונות, בעזרת המצלמה, בעזרת האימון הקבוצתי הזה. וכל אחת הביאה תמונה. אז הייתה אחת שהביאה תמונת ילדות שלה ליד פסנתר וסיפרה על החוויה הקשה מאוד שעברה עם אימא שלה, שהיא הייתה פסנתרנית מאוד נוקשה. והיא סיפרה שעד היום היא לא נוגעת בפסנתר, למרות שהיא אוהבת מאוד מוזיקה. היא עמדה ככה מול כל הקבוצה, כשמאחוריה על מסך גדול השתקפה התמונה שלה בתור ילדה, והייתה צריכה להשתקף ליד הילדה הזאת. והחברות בקבוצה פשוט עשו את העבודה בשבילה ודיברו אליה וחיזקו אותה. ההחלטה שהגיעה זה, אני חייבת לחזור לפסנתר, אחרי סשן של חצי שעה רק על התמונה שלה. אחת בקבוצה הנוספת הוציאה תמונה מקופלת, 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 שזה גם יש לזה ערך. איך אני מוציא את התמונה? האם אני מדפיס אותה ומביא על דף? האם אני מביא אותה אותנטית, איך שהיא, הריח שלה מראה משהו ישן, האם היא מקופלת וזרוקה לי בתיק, האם היא שמורה לי בתוך אלבום והבאתי את כל האלבום? יש לכל דבר כזה ערך מאוד מאוד גדול בטיפול בקבוצה. היא קיפלה וקיפלה וקיפלה והוציאה מהארנק הקטן שלה את התמונה ופתחה לפחות 4 קיפולים והניחה אותה על השולחן כשעל המסך הוצגה התמונה הזאת, ופתאום ראינו את הקיפולים ואת הקווים שהקיפול יצר. הפרידו לנו את התמונות בין הווה ועבר, הפרידו לנו בין שחור וצבע. פתאום כולם ראו, אני לא אגיד מה היה בתמונה הזאת, כי זה משהו מאוד מאוד אישי, אבל זאת הייתה תמונה שגרמה לכולם להתפרק, ולכולנו לראות דברים שבהתפרקות שלנו חיזקו אותה. העבודה הקבוצתית כל כך מחזקת, כל כך אוספת, כל כך מחבקת, שתמונה אחת מפעם שמקופלת לך 20 שנה בארנק, שלא פתחת אותה, כי היה לך קשה להתמודד איתה, פתאום היא מוצגת בגודל של 2 מטר על 3 מטר, וכל הקבוצה עומדת וצופה בה, והדיבור שנוצר שם, המחבק הזה, עשה עבודה פשוט מדהימה. אני לא אכנס לפרטים, כי אני לא רוצה לדבר על הסיפור האישי הזה. יש תהליך נוסף אחרי העבודה על התמונות. אני מבקשת, ביקשתי מהבנות בקבוצה, מהנשים בקבוצה, לבוא לשבוע הבא עם התמונה שלהם ולכתוב מתחתיה מה הייתי משנה, איזה טרנספורמציה הייתי עושה לתמונה הזאת כדי שיהיה לי שולי ביתה. ואנשים עשו שינויים, פשוט עשו שינויים בתמונה. אישה אחת אמרה, הייתי מחליפה את הסדינים על התמונה של החדר שלי, כי תמיד היינו מאוד עניים והסדינים, הקרית הייתה אחרת, הציפה של הקרית הייתה בצבע אחר, הסדין היה בצבע אחר, השמיכה הייתה בצבע אחר, זה נורא. כשאני מצולבת פה בצד המיטה, אני נורא מתביישת. אז אני הייתי צובעת את כל המצעים בצבע הכי דיוקרתי. הייתי צובעת את הקירות, מוסיפה תליונים שזה יראה חדר של ילדה ולא של מישהו אני שחי עם סבתא שלו בחדר. וזאת שסיפרה על הפסנתר, היא אמרה, הייתי מוסיפה, מורידה את התווים מהתמונה. הייתי מנגנת לשם הנאה ולא כדי ליצור איזשהו משהו שאמא שלי תכעס עליי שלא עשיתי אותו מדויק. כל אחת אמרה מה היא הייתה משנה, וזה השולם. זה השולם שהתמונה מהבוידם שירדה לרגע, הצצנו בה, איזה עבודה היא עשתה. זה 3, 4, לפעמים 5 מפגשים, רק על התמונה שהבאתי מהבית.
בעצם מה שאני מבין ממך, שאת רוצה להגיד, שבן אדם מגיע למצב שהוא צופה, הוא צופה על העבר שלו, ומתוך העבר, הוא לא, כאילו לכאורה, הוא לא תמיד אומר אני מרוצה מהעבר, אז הוא אומר אני אתקן את העבר בשביל לעשות את העתיד, וזה התהליך של השינוי שהוא עובר תוך כדי טיפול.
אנחנו לא מדברים על עבר, הווה ועתיד, אנחנו מדברים על הכאן ועכשיו.
אני לא... מדברים על הבוידן.
כן, אבל אני לא נכנסת לאיך הייתי רוצה שיראו החיים שלי. אני מדברת על איך, מה עכשיו הייתי עושה, כדי שהחיים שלי, כדי שאני אעשה תיקון אולי, אתה יודע מה? למרות שהרבה אנשים מביאים תמונות מאוד חיוביות, אני סתם נתתי דוגמאות פה של תמונות, יש כאלה שמביאים תמונות ילדות שלהם עם אבא ואימא שאינם, והילדות הייתה נפלאה, או מביאים תמונות של אבא ואימא שעד היום הם נוכחים בחיים, זה לא בהכרח שהתמונה היא משהו רע. אבל כאן ועכשיו שלנו, פה במעגל שכולנו יושבים, כאן מתבצע השינוי. אני לוקח את התמונה, עושה לה טרנספורמציה בראש, הרי אני לא אצייר בטוש על התמונה. אני אומר מה הייתי רוצה שיקרה, איך אני רואה את זה עכשיו, הבחורה שלא נגנה, כי היה לה את המסגרת הנוקשה הזאת של אמא שלה, בוחרת להוריד את התווים, להפסיק לקרוא תווים ולנגן את החיים כמו שמכתיבים לי אותם, אלא לנגן חופשי וליהנות מהדרך. הדרך כל כך חשובה. זאת שבחרה לצבוע את הסדינים. תלך הביתה, תיכנס לחדר של הילדה שלה או לחדר של עצמה, תחליף את הסדינים ותעשה שינוי. כלומר, זה הרעיון, לא לתקן את העבר. מה שעבר והבחירות שעשינו בעבר, כבודם במקומו מונח. זה העבר שלנו, אנחנו לא נמחק אותו. הוא קיים, זאת המציאות שלנו. אבל בכאן ועכשיו אנחנו יכולים לעשות שינוי בתודעה של מה אנחנו רוצים לשפר, מה אנחנו רוצים לשנות, מה אנחנו רוצים להכניס לחיים שלנו, כדי שהצלקת הזאת או המשהו הזה שנמצא לנו מהעבר יוכל להירפא.
עכשיו אני הייתי רוצה לדבר, קודם דיברת על העניין של המשולש, שיש את מי שמצלם, יש את האובייקט, את מי שמצולם,
כן.
ויש את ה...
מצלם, מצולם, והצופה, זה שצופה בתמונה.
היום בעידן הטכנולוגיה יש את העניין של הסלפי, היום יש מקל סלפי, אני מבין שיש פה רק אובייקט אחד, רק המצולם, יש פה שני אובייקטים, סליחה, את המצולם ואת הצופה, שמי שיצפה בו בעתיד, לא באותו הרגע. מה השתנה מאז?
טוב, הסלפי הוא אחד הדברים שהעידן החדש הביא לנו, והדעות חלוקות עליו בצורה כל כך קיצונית. יש את אלה שהם ממש ממש מתאהבים את המושג הזה סלפי, ויש כאלה שסוגדים לו. עכשיו בוא ניקח בן אדם. כשאני מצלם את עצמי, אין את הצלם שיבחר או שיראה אותי מנקודת מבטו. יש את הצופה ויש את הצלם שהם סמויים בעצם. למה? כי אני בוחר. אני מרים את היד, מחזיק את המצלמה בצורה כזאת, ובעצם המצלמה היא המשך של היד שלי. היא ההמשך שלי. התמונה הזאת אני. אבל אם התמונה לא מוצאת חן בעיניי, מה זה אומר עליי? למה אני בוחר לצלם את עצמי ולא נותן לך את המצלמה ואומר, בוא צלם אותי רגע, למה?
מתכוונת להגיד שיש פה איזושהי בעיה תקשורת חברתית, שבן אדם לא ניגש לשני, ואומר לו, קח את המצלמה, או...
זה לא תקשורת מילולית. בוא נחזור למשפט, אחד המשפטים שאמרתי קודם. אני רואה את עצמי כמו שאני חושב שהאחר רואה אותי, אוקיי? אז אם אני זאת שמצלמת את עצמי, אז אני גם מאמינה שככה אתה רואה אותי. אין לי בעיה איתך. אני יעמוד מול המראה ואצלם את עצמי, ואני אצלם 800 תמונות, ורק זאת שתמצא חן בעיניי תצא לפייסבוק או לאינסטגרם או לא יודעת לאן. תמונות שלא מוצאות חן בעיניי, אני לא אוציא אותן. זה כמו שאני, איך שאני רואה את עצמי, איך אני אתלבש. אני אצא החוצה, אני מתלבשת כמו שאני רוצה שאחרים יראו אותי. אני הרבה פעמים, וגם הנוער, היום הנוער באמת באמת שבוי בתוך המצלמה, בתוך הדימוי העצמי של עצמו, אז אחת יכולה להגיד, אוי, אני כל כך נהנית לראות את הבת שלי, היא כל כך אוהבת את עצמה סוף סוף. היא כל היום מצלמת את עצמה. פעם היא לא הייתה יוצאת מהבית, היא לא הייתה פוגשת חברים, היום היא מצלמת את עצמה מעלה והיא חלק ממשהו. מצד שני יכול לבוא ולהגיד, וואו, כמה הם מרוכזים בעצמם, הנוער האלה. הם רואים רק את עצמם, הם לא רואים את הסביבה. כל המסכות האלה, סלפי זה בעצם מסכה, תחשוב על זה. כל המסכות האלה שהם שמים על עצמם, כל האפליקציות האלה שגורמות להם ללחיים ורודות, לעיניים כחולות, אני מוסיפה לעצמי קצת מטראז', אני מורידה לעצמי קצת נפח מהבטן, כל הדברים האלה זה מסכות, מסכות שאנחנו משתמשים בהם בחיי היום יום שלנו, ופתאום יש לנו את הכלי הדימוי הזה, את הכלי החזותי הזה, שאני יכול לבחור, אני יכול לבחור מה להוציא לעולם, איך להוציא את עצמי לעולם. יש עם זה בעייתיות, אבל מצד שני גם אני מאמן את עצמי לאהוב את עצמי קצת יותר. קצת יותר, לא הרבה, קצת יותר. זה חשוב, זה חשוב מאוד.
מה שאני שומע ממך, מהדברים, הרבה אמפתיה לטכנולוגיה המתחדשת, הפייסבוק, האינסטגרם, סך הכל, אני אומר, אני שומע גם...
עוד פעם, פעם תפסת אותי ממש במקום של, כן, יש לי תקופות שאני חיה את, את הפייסבוק, אני לגמרי חיה את הפייסבוק, כי זה, אם פעם הייתי כותבת ביומן חיים את הילדות שלי, יש לי יומנים על יומנים על יומנים, אני חושבת עד אחרי הצבא. היום בכמה משפטים בפייסבוק אני משדרת לעולם, ואני נהנית מזה. אני נהנית מזה כי אני מקבלת תגובות. מבחינתי זה כמו הקבוצה הטיפולית שאני יושבת פה בקבוצת אימון והעצמה בעזרת מצלמה. כי אם אני משגרת תמונה ואני כותבת איזשהו טקסט שהוא קצת בהומור, קצת מראה עצב, קצת מראה, בעצם כלי השלחתי שלי שאני שולחת לעולם ואני מקבלת פידבקים. הרבה פעמים אני מקבלת לייקים וחום ואהבה ובהצלחה. גם על המפגש הזה שלנו כתבתי אתמול בפייסבוק. כתבתי משהו כמו, מחר הולכים לראיין אותי לרדיו, שאני לא יודעת מי ישמע את זה, אבל קניתי סמלה והסתכלתי במראה והתאפרתי והכנתי את עצמי ואני נראית נהדר ואני מבסוטית על עצמי ואני נראית פגז, אבל אתם לא רואים אותי אז מותר לי לשקר. זהו, ושמתי איזושהי תמונה שזה לא משנה מה ושחררתי את זה לעולם. באיזשהו מקום הוצאתי את כל מה שהרגשתי וגם קיבלתי המון בהצלחה והמון חיוכים ותותחית ונהדרת. קבוצה, קבוצה שעוזרת לי במידה מסוימת. נכון, יש בפייסבוק המון דברים שקרנים, כמו השמש השקרנית שיוצאת ומאירה, אבל היא לא מחממת. נכון, יש. אבל זה חלק, אם אנחנו כבר מדברים על פוטותרפיה, זה חלק מהפוטותרפיה. זה חלק מהתמונה שאנחנו רואים את העולם. אני רואה פוסט בפייסבוק של משפחה שקופצת בגלים וזוג שכותב אחד לשני, אהובתי 30 שנה נשיקות, רואים אותם עומדים, חובקים, למחרת הם מתגרשים. עכשיו, באותו רגע שאני רואה את התמונה הזאת, אני יכולה להגיד, אוי, למה לי אין כזה? גם אני רוצה כזה, גם אני, למה הזוגיות שלי לא נראית ככה? למה השקיעה מאחוריי לא נראית ככה? ובאותה מידה אני יכולה להגיד, מאמי, יש זווית אחרת. תעשי זום אאוט, לא זום אין לזוג הזה עכשיו שעומד יפה בשקיעה. תעשי זום אאוט ותראי, תראי הרבה דברים, הרבה סודות שנכנסים לתוך התמונה, לתוך הפריים, שבזום אין לא רואים. וזה גם משהו שאני מלמדת כל הזמן, כל הזמן, להתרחק שני צעדים אחורה, לראות בזום אאוט, קצת יותר סודות שנכנסים. אין פה שחור ולבן וכאלה.
הייתי רוצה לשמוע ממך על ההנחיית קבוצה, אני הבנתי שאת עושה שני סוגי הנחיות קבוצה. אחת זה דיאלוג עם מצלמה, והשני זה אימון עם עצמה ומצלמה. מה ההבדל ביניהם?
אין הבדל ביניהם. אימון, העצמה ומצלמה, במקרה קוראים לזה ככה, כי אני עובדת עם ילדים. עם ילדים, אני עובדת עם ילדי שילוב, עם ילדים בחינוך המיוחד. אני לגמרי רואה את זה, את המצלמה, ככלי שמעצימה את הילדים ומאפשרת להם לראות את עצמם בעיניים אחרות. ילדי שילוב וילדי חינוך מיוחד, הרבה פעמים הדימוי העצמי שלהם מאוד מאוד נמוך. כשאני נותנת לילד מצלמה, אני מאפשרת לו להראות מה אני יכול, לא מה אני לא יכול. מאפשרת לו לחזק את החוזקות שלו. לא לעבוד על החולשות שלו ולחזק אותם. אם קשה לו לכתוב, אם קשה לו לקרוא, אם הוא ילד עצבני, אם הוא ילד היפראקטיבי, אם הוא ילד שיש לו בעיות רגשיות, אם הוא ילד שיש לו בעיות חברתיות, פתאום אני שמה אותו בקבוצה, ואז האימון, העצמה ומצלמה, אוסף אותו ומעלה ומחזק את החוזקות שלו. בסוף השנה יש תערוכה, הוא מרגיש אני שווה. יש לי גם דברים שאני יכול להראות. אני לא רק חלש. בדיאלוג עם מצלמה, זה שם של השתלמויות שאני מעבירה לאנשי מקצוע, אנשי טיפול, אנשי חינוך, יועצים וכולי, מנהלים, חברות, מעבירה השתלמות שנקראת דיאלוג עם מצלמה, כי אני מלמדת את האנשים איך ליצור דיאלוג עם התלמיד, עם המטופל שלא בדרך מילולית. כלומר, דרך הפן החזותי. כל מה שדיברנו עד עכשיו, כשיש תמונה מול עיניי, אני מניחה אותה על השולחן ומלמדת דיאלוג שהמצלמה היא בעצם המגשרת ביני לבין המטופל, ביני לבין הקבוצה, ביני לבין החברים שלי, ביני לבין המורה. דיאלוג.
מה שהייתי רוצה לשאול אותך זה שאת כל הזמן דיברת הרבה על חינוך מיוחד, מן הסתם שאת מדברת על חינוך מיוחד, יש גם בעלי מוגבלות. מה איתם עם מצלמה, איך מתאימים להם לבעלי מוגבלות עם מצלמה, אם יש אנשים בעיות בגפיים, ידיים, אני שואל את זה כשאלה פתוחה, כן. השאלה אם גם להם אפשר לטפל ולהכניס להם את המצלמה בהחלט, לתוך היד.
בהחלט. קודם כל, כבר בינואר נפתחת תוכנית חדשה של שיקום העצמה במצלמה, בבית איזי שפירה. שאני מרכזת את כל התוכנית הזאת ומעבירה אותה. שיקום, מן הסתם, זה לשקם את הבן אדם, אם הוא נכה פיזית, אם הוא נכה רגשית או נפשית. כל הנושא של שיקום, יש לנו כל כך הרבה פתרונות. אם ילד יושב על כיסא גלגלים ונותנים לו טאבלט במקום המצלמה הקטנטנה הזאת, זה כבר משנה לו. הרבה ילדים שיש להם מוגבלות פיזית עובדים עם טאבלטים כדי לדבר. יש להם את הטאבלט, הם לוחצים, אני רעב, אני צמא, והטאבלט הוא מאוד נגיש. הרבה חבר'ה שיושבים על כיסאות גלגלים ולא מסוגלים להחזיק אפילו את הטאבלט, יש מתקן שמחזיק את הטאבלט בצורה כזאת שהילד כל מה שהוא צריך זה ללחוץ. או יש כאלה טאבלטים שקוראים סוג של דיבור, או מזהים סוג של דיבור. מאוד מתקדמים, דיברנו על ההתקדמות של התקשורת, חבל על הזמן. במקרים קיצוניים ביותר, העבודה היא שהמנחה אוחז את הטאבלט. שואל אותו, מה אתה רוצה לצלם? איך אנחנו מזהים את האובייקט שהוא רוצה לצלם אותו. כן, זה הרבה יותר מורכב, אבל יש פתרונות להכל, פשוט להכל. פעם אחת עשיתי עבודה עם ילדים וביקשתי מהם לצלם מנקודת מבטה. אז הייתה ילדה ששכבה על הרצפה, רוב הזמן היא שוכבת על הרצפה, היא מתקשה לשבת, אז הרבה פעמים משקיעים אותה על הרצפה, והיא צילמה הכל מנקודת מבט של נמלה. ופתאום אתה קולט שיש ילד, נפש, טהורה, שרואה את העולם מגובה של כפות הרגליים שלך. אתה קולט את זה פתאום. זה מדהים. כשאני מצלם מהמקום הכואב שלי, אז הרבה ילדים מצלמים מכל מיני מקומות, ופתאום אתה מסתכל על התמונות ואתה אומר, וואו, כאילו. בגלל זה גם דרך אגב שמצלמים ילדים או בעלי חיים, יורדים לגובה שלהם. כי אם תצלם ילד מלמעלה, התמונה תצא מעוותת. אתה חייב לרדת לגובה העיניים של הילד. וכשאתה יורד לגובה העיניים של הילד, פתאום אתה רואה את העולם שלו, אתה אומר, וואלה, הוא לא רואה את הטלוויזיה בכלל, הוא רואה רק עד המדף הראשון. וואו, הוא רואה אותי עד הברך. אתה פתאום קולט שאתה צריך לרדת לגובה שלו כדי שהוא יראה את העיניים שלך. וזה מה שיפה בלתת לילד לצלם. זה מה שיפה בלראות תמונה שמישהו מצלם ולראות אותה מנקודת מבט שלי.
מה הטיפ שהיית נותנת למאזינים ששומעים את השידור בבית שיעשו?
בבית. קודם כל, אני חוטפת ריקושטים כל הזמן מהילדים שלי, די, תפסיקי, מה את מצלמת כל דבר, נמאס ממך כבר, כל הזמן שמים את היד על הפנים, מתעצבנים. הצילום המשפחתי שלקחתי את כולם ליום נישואי, לצלם צילום משפחתי, נגמר בפיצוצים, שאחרי זה שבוע לא דיברנו אף אחד בבית. אבל אל תוותרו, אל תוותרו. אני, כל הזיכרונות ילדות שלי, זה מתמונות. המון 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 חוויות ילדות, לא הייתי זוכרת אם לא עלו לי תמונות באלבום. המון אנשים, כמה שזה נשמע מצחיק, הם עוברים בחיים שלך, הם משמעותיים מאוד בחיים שלך, אתה ממשיך הלאה, ואתה שוכח בכלל שהם היו קיימים. תחשוב על זה. זה קרה לי כל כך הרבה פעמים, שהורדתי את האלבומים, וסתם חיפשתי איזושהי תמונה להראות לבת שלי, איך אני הייתי על הטנקים בגיל 20, כמו שהיא הייתה עכשיו. ופתאום ראיתי אנשים בפלוגה שלי, ששירתו לצידי והיו כל כך חברים טובים שלי, ששכחתי בכלל שהם היו. אוי, הנה זה, ואוי, הנה זה, מעניין מה עם זה היום, מעניין אם הוא הגשים את החלום שלו. אוי, זה נהרג בתאונת דרכים, צר לי, אוי, זה, כאילו, כל העולם שלך, כל העולם שלי, אני יכולה לדייק את זה ולומר, הוא בעצם בתוך התמונות. אם לא הייתי מצלמת את כל האלבומים האלה, הבת שלי לא יכלה להגיד לי, אמא, את יכולה להוציא לי תמונות שהייתי ילדה, כי אני צריכה לעשות איזושהי עבודת שורשים. אבל כשהייתי ילדה, לא נתת לי לצלם אותך. או בת אחרת נפרדת מחבר, אז היא אומרת, אמא, את יכולה לשלוח לי תמונות שלו מימי זה וזה, אני רוצה לראות משהו. אבל לא הסכמת שנצלם אותך איתו. ואז פתאום לאט 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 מחלחלת העובדה שלצלם זה כל כך חשוב. לעצור את הרגע הזה, להקפיא אותו, לסגוד לו, לעשות איתו עבודה בעתיד. יש בזה כל כך הרבה כוח, באמת. צלמו, צלמו, צלמו. לא לעצבן אנשים, ולא לעצור כל שנייה. תהנו גם מלראות. תחפשו דברים לצלם, ואחר כך תצלמו. אל תלכו עם המצלמה ככה, כל הזמן מול הפנים.
על רקע נעימת התוכנית, עד כאן דברנו להפעם. ראשית אני רוצה להודות לאורחת שלי לשעה זו, דגנית גרינדלר, על היותה כאן בשעה האחרונה